לרבי זרע, שחט אותו. מי זה רבא? מה זה רבא? גדול. מה זה רבי זרע? קטן, זעיר. כלומר, הגדול שחט את הקטן. 30 יום לפני החג דורשים בהלכות החג. מתי זה 30 יום לפני פסח? פורים. אז בפורים כבר דרשת על פסח, רק לא הבנת. מה עשית בפורים? הגדלות שלך צריכה לשחוט את הקטן. למה שוחטים? כדי לאכול. זה לא כדי לזרוק בזבל. להפנים את הרעיון. אז אני עכשיו הגדול צריך לשלוט על הקטן, וכשהגדלות שולטת על הקטנות, הרוח שולטת על האפר, וזה גורם ליציאת מצרים.
ולכן גם שם אסור שיהיה חמץ של...
אל תחמיץ את הרעיון. זהו, זה נקרא החמצה.
אז בעצם זה התקופה שבו אתה צריך להיות לא רק מחשבתית הכי אופטימי, אלא גם להשתדל כמה שיותר במציאות, לראות את הסימנים של החיוביות ושל האופטימיות.
נכון, נכון.
זה הזמן שבו אתה מפסיק להסתכל על הפרק הקטן כמה שיותר, על הפרק שבו אתה חי, אלא פשוט צריך להגדיל את זה לדווח הארוך ולראות, להשתדל כמה שיותר, גם עכשיו כרגע, גם שקשה, לראות את החיוביות כמה שיותר, תכלס.
נכון. בסדר? החמץ והמצה זה אותו רעיון. זה אותו דבר. מי שמחמיץ, זה בעצם מי שלא ידע לתרגם את המצב הנוכחי למציאות גדולה. אז הוא לא יודע בעצם לצאת מהקטנות שלו. יציאת מצרים זה יציאה מהקטנות. לכן מי שואל?
הקטן.
הקטן צריך לשאול. אם הקטן לא שואל, אם הקטן שבך לא שואל, אם הזעיר שבך לא שואל, אז העריך שבך לא יוכל לענות. אז למה הילדים שואלים, מה נשתנה, מה זה, זה סתם כדי לעשות לנו צחוק? כן, אז הכל הפך להיות איזה מין... כן? חס ושלום פולחן. אסור לנו להיכנס לפולחן.
אז בעצם הילד הכי חשוב בו, לא הכי חשוב, אבל שאני צריך להתייחס אליו הכי הרבה, זה הילד שאינו יודע לשאול. כי הוא בעצם הכי רחוק שאפשר, כי אין לו את האפשרות בכלל לבטא ולהגיע לעולם הזה של הדיבור.
של השאלה בכלל. והשאלה זה מה.
יש בעצם הפחדה לחלוטין אצלו.
אין לו מה. אין לו מה, אין לו גאולה. הוא לא אדם.
השאר יש את הבחירה, אצלו בכלל, לא
קיים
בחירה,
כי
אין לו את היכולת.
נכון. כל זה הוא נמצא בך, כן?
כמובן.
ארבעה בנים זה אנחנו, כל אחד מאיתנו הוא ארבעה בנים. זה לא שיש לי ארבעה בשולחן, זה קל מדי. אחד כולו רשע, אחד כולו זה לא. אין דבר כזה. וישמע יתרו את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו. צמא, כן, או מצא, זה אותו דבר, כן, צמא.
אפשר לעשות איזה קישורים מהזכסונים וזה...
אפשר, זה הרבה הרבה קודים פה, אני לא... רק לאט לאט. יתרו שומע, מי זה יתרו? לא מעניין אותי עכשיו שזה חותן משה, מה שמעניין אותי זה שיותר מזה, שהוא...
מייצג עוד
חיצוני.
שהוא...
יתר.
יפה.
שהוא
מייצג משהו.
את מי? את פרעו. הוא היועץ הראשי של פרעו, יתרו. לפרעו יש כמה יועצים?
שלושה
יועצים. מי הם? איוב, בלעם ויתרו.
הוא בעצם החיוביות שלי של פרעו. הוא הפן החיובי של פרעו, שברגע שפרעו במצרים לא משחרר את ישראל, לא רוצה, הוא לעתיד לבוא, הופך ליתרו ומגיע, ובזכות זה שהוא מגיע, יש מתן תורה וכאילו...
יפה, זאת אומרת שיתרו כבר מייצג חלק מהפרעוניזם, אוקיי? אז וישמע יתרו, יש כבר אופטימיות.
שמיעה.
השמיעה מגיעה אצל אומות העולם, זה לא פשוט, ברוך השם.
יתרו זה שמיעה? של פרעה?
וישמע. יתרו.
כתוב, שמוע.
כתוב, וישמע. הוא שמע. את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו. כלומר, קשה לו עדיין לראות שזה שם? הוויה. הוא חלק מפרעה, אז מה הוא רואה? את כל אשר עשה? אלוהים. כלומר, מבחינתו קרה כאן מהפך טבעי לחלוטין של פשוט מרד של עבדים בתוך הכלא. התחילו, זרקו אש, הדליקו זה, בלגן.
זהו.
אבל תראו מה אומר ההמשך, כי הוציא י' כ' ו' כ' את ישראל ממצרים. יש תקווה. בהתחלה הוא שמע את כל אשר עשה אלוהים, אבל הוא הבין כי הוציא, מי הוציא אותם? י' כ' ו' כ'.
איך הוא גילה את
זה? זה בדיוק העניין, בגלל זה אני עכשיו כתבתי את הפסוק הזה. לא, זה לא יהיה סליחה, זה בסדר. ויש להבין הקשר בין רשע, תקרא, לבין הסיפה. הנה השאלה שלך. מה הקשר בין ההתחלה לבין הסוף? אלא שהכתוב אומר, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אנחנו עכשיו חוזרים לעם ישראל. כלומר, עם ישראל במצרים אין לו שמיעה. כלומר, אין לו אפשרות. מאיפה השמיעה? האוזן, איזה מדרגה זה בספירות?
בינה.
אין לעם ישראל קשר עם הבינה. בינה זה עולם הבא או עולם הזה? עולם הבא. עולם הבא זה איזה שם? הוויה. עולם הזה זה שם? אלוהים. כלומר, כשעם ישראל אינו שומע, זאת אומרת שהוא עדיין לא גילה את הזהות שלו, שזה שם הוויה. אנחנו נושאי שם הוויה בהיסטוריה. אם אתה לא שומע, זאת אומרת ששם הוויה עדיין סגור, נעול אצלך. לפי שהתגברות הגלות על ישראל גרמה לקלקול חוש השמיעה. כלומר, מה עושה הגלות לעם ישראל? סוגרת לו את העולם הבא שלו. הוא כבר לא בשם הוויה. המושכלת שהיא סוד ההבנה. שעבוד מצרים כיסה את אוזנם של ישראל בעורלה, עורלת האוזן, עורלת השמיעה. הם לא יכולים לשמוע, הם ערלים. מכוח הקליפה והתאומה שהייתה שם, ערבת הארץ. כשאתה נמצא באווירה כזאת של ארץ העמים שהוא תמה, אתה הופך להיות אדם אטום. אתה לא יכול לשמוע כבר. מדברים אליך, שולחים לך מסרים, גלגלי הצלה, ואתה לא לוקח, לא תופס אותם. אז יותר ויותר מתחילים כל מיני אירועים, כל מיני מהלכים, ואתה לא שם לב. כדי לזעזע אותך, לעורר אותך. אבל משום מה אתה מת, מת חי. אין לך שם הוויה, אתה לא שומע אותו בכלל. אתה בתוך טבעיות. אתה בתוך כלא. אטימות האוזניים. זה דבר חז ושלום גרוע מאוד. כשהלב של האדם ערל, כן? אז הוא הופך להיות חרש. כן? מי קרא במקום החודש הזה לכם? החרש היה ליבם. אתם רואים שזה אותו, כמעט אותן אותיות, נכון?
אתם מסתכלים עליי היום, חבל על הזמן.
לא, כי אנחנו עפים.
תנחת. סמן לי את המסלול.
מה כתוב פה? החודש הזה לכם, כן? יש איזה רב שהלך לחופשה, חזר מהחופשה, פתח ספר תורה, ככה כתוב בגמרא. תגידו לי מי זה היה. במקום החודש הזה לכם, הוא קרא, החרש היה ליבם. רבי אלעזר בן ערך, כלומר, הוא בא לעזור לנו ולתת לנו ערך לכל מה שאנחנו יכולים להתבלבל בו בחיים שלנו. או שאתה מתחדש, החודש הזה לכם, או שאתה הופך להיות חרש, חס ושלום. אז תיזהר מאוד. אז ערבת הארץ גרמה לכיסוי האוזניים, לכן אסור גם לאנשים שמגדלים פירות לשים אותם כאן. אומר האריזה, זה מכסה את האוזן העליונה, חס ושלום. כשהם מתפללים, אין הקדוש ברוך הוא כביכול שומע לתפילה, בגלל שיש להם שתי פאות ככה שמכסות את האוזניים. הם לא יודעים את זה, אנשים מגדלים פאות כאלה. על האוזן. אריזל אומר את זה בפירוש. ולכן צריך, גם אם יש לך פאות, לשים אותם מאחורי האוזן. זה תלוי מאיפה זה בא. יש כאלה שבוכתה פה, כל הראש הזה הפך להיות איזה שיער כזה שלם. יציאת מצרים היא חידוש חוש השמיעה בעולם. אז מקודם דיברנו על דיבור, אבל תראו עכשיו שגם השמיעה חייבת להתפתח ולהיפתח, כי אם היא לא נפתחת, היא לא יכולה להתפתח, ואם אין שמיעה, אתה לא יכול לשמוע, ולא שמעו אל משה.
מה שווה הדיבור אם אין שומע?
אז ישראל החלו לשמוע מחדש את הרעיון האלוהי, ודרכם שמעו גם אומות העולם, ובאו להתגייר, זה יתרו. יתרו זה בעצם היותרת. אם עם ישראל שהוא השורש שמע, גם היתרון הוא שיתר ישמע. זה על דרך הכתוב ביהושע, פרק ב', פסוק י', כי שמענו את אשר הוביש שם את מי ים סוף מפניכם. כלומר, מתחילים לגלות את שם הוויה. זאת אומרת שיש תקווה. יש תקווה לאחריתך. נאום השם. מהי התקווה? ושבו בנים לגבולם. כשעם ישראל חוזר לגבול שלו, יש תקווה לאחרית. האחרית זאת אומרת אומות העולם. כלומר, מי שדואג עכשיו לא רק לכיס של עצמו, לא רק לבטן של עצמו, הוא חייב לעלות לארץ הקודש. בשביל לגאול את מי? את אולם העולם, את אומות העולם. העלייה זה לא רק בשבילי והילדים שלי. אם אתה באמת מאמין בקדוש ברוך הוא ואתה רוצה לקדם את המהלך שלו, אתה צריך להיות פה. לכו תגידו את זה לאנשים. אנשים בכלל לא מבינים על מה אתה מדבר. לכן וישמע איתו, ומה שמע? יציאת מצרים. אחת מהאפשרויות שם, נכון? קריאת ים סוף או מלחמת המלאק. שלוש אפשרויות. אנחנו נלך על יציאת מצרים כי זה הנושא שלנו עכשיו. כי כאשר הוציא השם את ישראל ממצרים, התחדש חוש השמיעה בעולם, ועל כן גם הוא שמע ובא. מה שמועה שמע ובא? מי שואל את השאלה הזאת? רש"י. כלומר, לא שואל סתם שאלה. מה שמועה שמע ובא? הוא נותן לנו כבר את התשובה. מה שמועה שמע ובא? הוא שמע את שם מה? הוא שמע את הגאולה. האוזניים שלו נפתחו ולכן הוא בא. המדרש בתרגום יונתן שמות אומר, משה אמר שלח נא ביד תשלח. מה זה אומר בעברית נורמלית? הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תגאל את ישראל, הוא עונה לו תשובה כזאת, משה רבנו. כלומר, מדבר עם הקדוש ברוך הוא בקודים. שנח, כן? שלח נא ביד תשלח. אתה היית מבין משהו? הוא אומר, רגע, אתה יכול לתרגם לי את זה בעברית? מה אתה מבלבל? אתם יכולים להגיד לי מה הוא רצה לומר פה?
אני כבר לא נורמלי, אני לא כל
היום. מה זה שלחנה ביד תשלח?
ב-50
שערו. שערו בפשט, קודם כל.
בשלח בבקשה.
שלחנה ביד תשלח. מה משה רצה לומר? במקום לבחור בי, תבחר באהרון. אני לא ממונה על הגאולה, כך רב. איך? הרבה, זה לא אני, אני איש פוליטי. משה רבנו, אנחנו קוראים לו עכשיו רבנו. כן, כי זה מה שהכי מרגיע אותנו, העיקר שיהיה רב. אבל האמת, זה אהרון היה רבנו. למי היו קוראים רב שם? למשה? לא. לכהן, לאהרון, אהרון הוא רבנו. אז אתה, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לעשות גאולה, לפחות שהגואל יהיה רב, אם הוא לא רב, אני בכלל לא מסתכל עליו, נכון? זה מה שקורה היום.
אבל אהרון היה חיצוני למשה.
הוא היה גם כהן, משה.
אבל משה הוא לא רב.
אבל כהן, הוא מלך, הוא כל מיני...
זה עכשיו אתה אומר. מי שגילה את משה בפעם הראשונה, הוא ראה בו את כל מה שאתה אומר? לא. הוא היה פעם בישיבה, משה רבנו? בחיים הוא לא הלך לישיבה. הוא היה בבית ספר לפוליטיקה, פוליטכניקה, במצרים. דומה אפילו למצרי, הוא לא דומה אפילו לישראל.
מה? הוא נולד, גדל, עונה.
זה אחר כך. הוא לא, אבל הוא לא רב. הוא לא רב. מי שמסתכל עליו מבחוץ לא חייב להאמין למה שהוא אומר. נכון? אחד בא ואומר לך, קיבלתי סימנים. הרבה קיבלו סימנים, כולם שם ב...
בוא נעשה סימנים על הגוף.
בבית משוגעים. מלא קיבלו סימנים שם. אתה יודע כמה סימנים יש? אתה הולך לשם, אחד הולך עם מזוודה, אחד הולך עם תיק, ג'יימס בון, אחד הולך עם זה. מי אתה? אומר לי, אני טרזן. קיבלתי סימנים.
הרב, אבל אהרון הוא היה חיצוני למשה.
נכון, אבל זה אתה לא יודע. אתה רואה רב, מבחינתך רב זה הכל, נגמר, אין מה לעשות. אז משה אמר לקדוש ברוך הוא, זה לא אני, או שלא הבנתי טוב בינתיים, שלח נביא, תשלח, דהיינו על ידי פנחס ואליהו, כך מישהו אחר, או אהרון, או פנחס, או אליהו.
ושינה כל הסיפור.
מה?
משה.
נכון. מה זה שינה כל הסיפור? זאת אומרת, בינתיים, התורה מלמדת אותי, היא מחנכת אותי. כלומר, לא אתה שואל, משה בעצמו שואל. האם הגאולה צריכה להיעשות על ידי רבי? כי אם זה המצב, אז תיקח אנשים שהם ידועים. אליהו הנביא, קח את פנחס, זה אנשים גדולים בתורה שם בעם ישראל. אתם יודעים מה זה שיעור של פנחס? אתם יודעים מה זה שיעור של אהרון? אתם יודעים מה זה שיעור של משה? שלושה אנשים, אף אחד לא הולך. אפילו הזקנים הולכים ממשה, כשהוא מגיע לפרעה הוא מסתובב בין אף אחד. מי מחזיק ממנו בכלל? כשבאו כדי להרוג את משה, בלעם רצה להרוג את משה, הוא שלח אנשים שיודעים לעשות קריקטורות, ציירים, ככה כתוב בזוהר. באו וציירו, החזירו לו את הדף, אמרו לו, הנה, אמר להם, מה פתאום, זה לא משה זה. אמרו לו, כן, ראינו אותו, נותן תורה, אמרת, מה פתאום, לא הבנתם כלום, זה היה קורח. כשכול אלה נותנים שיעורים, מלא אנשים באים. משה נותן שיעור? קבוצה קטנה, אין כלום. כמה תלמידים היו לאריזה? היום, מי לא מחזיק מהארי הקדוש? מה? תלמידים של מישהו שכבר מת. כשהוא חי, אף אחד לא מכיר אותו. וזה אינו מובן, אלא שמשה רצה להמשיך אז בחינת י"ג מכילין דרחמי דפנימיות עתיק. זה הסוד הפנימי שרצה לעשות משה, הוא רצה להביא לעולם הזה י"ג מידות של רחמים. אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא אבון ופשע וחטא ונקה. איך הוא עשה את זה? זו הבחינה המכונה שלח, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תשלח, זה כבר תורת הסוד. תביא לעולם הזה, אתה רוצה לגאול את העולם? אני משה רבנו, לפי מה שאני מבין, אי אפשר לגאול את העולם, אלא על ידי גילוי של 13 מידות של רחמים שלך, הקדוש ברוך הוא. תוריד את המידות האלה, יש גאולה. לא תוריד, אין גאולה. ומי זכה לזה? אשר לה זכו פנחס, אליהו ומשיח. והקדוש ברוך הוא יודע שיש צורך בגלות נוספת, לא גילה עדיין פנימיות העתיק. למה הקדוש ברוך הוא לא מקשיב למשה? אומר לו למשה, במילים אחרות אתה צודק, אבל זה לא הזמן. אי אפשר בגאולה הזאת של מצרים עדיין לגלות פנימיות של עתיק יומין. כי עדיין לא סיימתם, לא שלא נכנסתם לארץ ישראל, לא סיימתם לברר את כל מה שצריך לברר כאומה, עוד לא סיימתם את העבודה שלכם ביחס לאור שאתם צריכים להביא לאומות העולם. במצרים אמנם סיימתם את העבודה שלכם, אבל העבודה שלכם היא לאומית, התורה היא לא רק לאומית, היא
אוניברסלית.
ואת השלב הזה עדיין לא עשיתם, אז אני לא יכול לגלות עכשיו את פנימיות עתיק. אלא חיצוניותו בלבד. בשביל זה יציאת מצרים תפלה לגאולה העתידה. הגאולה שלנו היום, תסתכלו על ברכות י"ב, גמרא. מסכת ברכות, הגאולה שלנו עכשיו הרבה יותר גדולה מגאולת מצרים. למה? מה מתגלה עכשיו לפי מה שאני אומר לכם? פנימיות דעתיק. אתם יודעים מה זה פנימיות דעתיק? לא, נכון. זה נקרא תורה דעתיקה סתימאה. זאת הפנימיות הכי גדולה של התורה שהולכת להתגלות עכשיו. לכן, איך מתכוננים לזה? על ידי לימוד הזוהר, על ידי לימוד הפנימיות. אנשים יגיעו למצב כזה שהמשיח ידבר, ילך לשיעור, לא מבין כלום. על מה אתה מדבר? מה זה התורה הזאת?
אז אנחנו במכינה עכשיו.
נכון.
אתה באולפן.
קדם גאולית של סיום. אז מה צריך לעשות? ויורהו השם עץ וישלך אל המים וימתקו המים. אתם רואים שזה לא קשור לסדר של ההיסטוריה, נכון? אני לוקח לכם כביכול פסוקים מכל מיני מקומות שלא קשורים זה לזה. אבל זה קשור. בפנימיות זה קשור. אין מוקדם ומאוחר לתורה. מה זה ויורהו השם עץ וישלך אל המים וימתקו המים? אילו מים צריך למתק? את מצרים, מצרים זה מים, אתם זוכרים? מיצר של ים. אם אני לא ממתק את מצרים, אז אני רק בורח ממצרים. זה לא מספיק לי לברוח ממצרים, לא עשיתי כלום. אני צריך להביא את האור הזה למצרים. לכן פר דינים דנוקבה נמתקים על ידי החסדים של שם הוויה. כלומר, כל מדרגה שאתה רוצה להביא בגאולה, אתה צריך לגלות שם את שם הוויה. מה זה שם הוויה? מי זה שם הוויה? למעלה ממדרגות המציאות. כלומר, מי שאינו מחובר למעלה שהיא למעלה מהמציאות שהוא רואה והוא חווה אותה, הוא לא יכול להיגאל, רבותיי. לכן הגאולה חייבת לבוא מבחוץ. היא לא יכולה לבוא ממך. היא חייבת לבוא מכוח שבה אתה יכול למשוך את השערות של עצמך ולצאת מהמים? כן או לא?
לא.
צריך שמישהו יתפוס אותך וימשוך אותך. ככה זה הגאולה. אדם לא יכול להתיר את עצמו כי הוא בתוך המנגנון. לכן צריך כוח עליון שהוא למעלה מהטבע. מי שלא מאמין בזה בחיים הוא לא יגאל.
אבל הגאולה שמגיע זה היכולת שלנו לראות את הכוח העליון במנגנון עצמו.
נכון.
ולדעת זה... שהמשיכה היא המנגנון עצמו.
נכון. אבל זה בשביל זה צריך להיות בפתיחת השמיעה, הדעת, כן. והרעיון הזה בכלל.
לכן היה כאילו הבדלה בין הכוח העליון למציאות, כן. ואז נכון להיום המציאות, כאילו אנחנו נמצא את הכוח העליון בתוך המציאות.
נכון, ולכן צריך להעיר שם.
אז איך אני מזמן אותו? בצעקה?
אתה לא צריך לזמן אותו, אתה צריך רק להיפתח. לאפשר לו להתגלות. הוא נמצא.
אני סתום. אני...
יפה, אז תצא ממצרים, בשביל זה יש לך ליל הסדר. ליל הסדר זה ניקוי כל הצינורות. זה אינסטלטורים. כולנו אינסטלטורים בליל הסדר. אתה מנקה את כל הצינורות. כל פעם שאתה נוגע באלמנט אחד בשולחן, דע לך שאתה נוגע בספירה הזאת בעצמך של עצמך. למשל, אני נוגע בזרוע. כן? קורא לכם להרים את הזרוע בפסח? כן? בשביל מה אני מרים את הזרוע? מה? אנשים לא רואים? אני יכול רק להגיד, הזרוע הזאת...
לא, זה ספירה, זה גבורות.
אני צריך להחזיק בספירה הזאת בעצמי, כן? אז אם אני מרים את זה ואני אומר פסח זה, קודם כל אני טועה, למה? כי זה לא יציאת מצרים. אם הייתי עכשיו בקורבן פסח, אז הייתי צריך לומר פסח זה. אבל זה לא קורבן פסח, אל תשקר. אז אם אתה אומר זה רק זכר, זה משהו אחר. אז אתה כאן יכול. אבל על כל פנים, ברגע שנגעת או ראית בזרוע ואתה מתייחס אל הזרוע, מה זה אומר?
שאתה מחובר ל...
למה? לאיזו ספירה? חסד. אתה נוגע עכשיו בביצה. זכר לקורבן חגיגה. איזו ספירה זאת? גבורה. אתה נוגע במרור. איזו ספירה זאת? כל השיעורים של כל השנים צריך לחזור עוד פעם. זה כיף לי, אני יכול לתת כל הזמן אותו שיעור. מה, אני לא יודע למה אני מתעייף.
המתות זה חגה.
אני מביא את השיעור של שנה שעברה, או של שנתיים, של שלוש, זה אותו שיעור, מה אכפת לי?
מתעייף?
לא. בחיים...
זה אתה
שאתה מתעייף. כן. אתם מעייפים.
אבל תמיד אמרת שמוסתר תמיד אותו שיעור כל הזמן, מוסתר בכל השיעורים. אז בכל אופן אנחנו חוזרים עליו כל הזמן. אתה רואה, אנחנו מקשיבים.
אני רואה שקשה לכם היום. עץ הוא שם הוויה. ויורהו השם עץ. הקדוש ברוך הוא מראה למשה שם הוויה, זה העץ. בהכאה, בהסרת השם עצמו. כלומר, תיקח י' פעמים י', כן? אתה מכפיל כל עוד בעצמה. י' כפול י', ה' כפול ה', ו' כפול ו', ה' כפול ה'. יוצא לך בעצם... 200. כמה?
206.
נעשה. 10 כפול 10, כמה זה? 5 כפול 5?
186.
יפה. ומה זה 186? עם 4 אותיות?
תוסיף עוד 4. זה 190.
עם ארבע אותיות.
מה זה 180? עץ. וירו השם. עץ, זה העץ שאני מדבר עליו. ככה אומר האריזל בפרי עץ חיים, שער חג המצות. ובזה נעשית המתקת הדינים. הנה, 186 פחות השם עצמו, שם הוויה, תוציא אותו מהעקה שקיבלת, יוצא לך 160. מה זה 160?
עץ.
בשעת קריאת ים סוף, בסדר? אז מה זה ויורהו השם עץ, וימתקו המים, וישלך אל המים, וימתקו המים? מה זה כל הסיפור הזה? מיתוק הדינים. על ידי הקאת שם הוויה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, מגלה לו, אריזל מגלה לנו, שככה צריך למתק את הדינים. כלומר, קח את השם ותכפיל אותו בעצמו, תוריד את השורש וישאר לך עץ.
זה מטריקס גם בפני עצמו.
זה מטריקס, זה רק חיקוי.
זה המון שלבים, זה לא שלב אחד.
לכן בקריאת ים סוף נמתקו שתי פעמים קוף חף. 120 צירופי אלוהים. ונשלם שם מבית מהתקללות הגימל פעמים יד, ובזה נפקע הים. שלוש פעמים 14, 42. אתה ממתיק עכשיו שתי פעמים קוף חף, 120 צירופים. כמה יש צירופים בשם אלוהים? 120, נכון? למה אני צריך עכשיו להמתיק את הצירופים של אלוהים? מה אמרתי לכם מקודם? כל גלות זה להישאר בשם
אלוהים.
אלוהים. אם אתה לא מגלה את המותק שבתוך שם אלוהים, מי זה המותק? שם הוויה. אתה לא ממתק את השם אלוהים, אז כל החיים שלך זה רק אוסף של, מה זה אלוהים?
דינים.
חס ושלום, כל היום זה רק בעיות. אתה לא רוצה חיים מתוקים? אתה רוצה חיים מתוקים? קח את שם הוויה, תכפיל אותו בעצמו, כלומר שם הוויה כפול עצמו, אתה מביא בעצם מיתוק לכל החיים שלך. זה נקרא עץ. אתה לוקח את העץ הזה של י' כפול י', ה' כפול ה', ו' כפול ו', ה' כפול ה', ואתה שם את י' כו' כזה בהקאה בתוך המים של החיים שלך. ומה קורה למים של החיים שלך? נהיים
מתוקים.
מתוקים. איזה כיף. על זה אני מדבר. על זה אני מדבר. במדבר זה רק הסיפור, אבל גם אתה במדבר של החיים שלך, גם אני. אם אני לא עושה את זה במדבר של החיים שלי, אז כל התורה שלי, מה היא הופכת להיות? רק דינים, הלכות. כל החיים אתה לומד רק דינים והלכות. הפכת את התורה לספר של חוקים יבשים, חד ושלום. אז זה יש לו עורך דין, יש לו ספרים מלא. גם לי יש בבית כל מיני ספרים, דינים, 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 דינים. אתה רוצה שכל החיים שלך יהיה עורך דין? רק דינים. התורה זה נשמה, רבותיי. אם אתה לא ממתיק את הדינים האלה, אז כל החיים שלך, חס ושלום, אתה רק עורך דין. לכן צריך להמתיק את זה. ואז אתה פותח את המים. פתאום נפתח לך הים. פתאום אתה רואה דרך בחיים. אתה יכול ללכת בתוך הים, ביבשה, כמו בן אדם. אותו דבר בשעת יציאת מצרים, מצד חמלת הקדוש ברוך הוא עלינו, העירו יחד כל המוחים דגדלות ונמתקו הדינים. אז אני עכשיו מסכם, איך אפשר למתק את הדין, בלי להיכנס יותר מדי לאותיות ולקבלה ולכל מיני מספרים. רק על ידי הכנסת שם הוויה בחיים שלך. שזה נקרא מוכין דה גדלות. אלוהים זה מוכין דה קטנות. תכניס מוכין דה גדלות בתורה שלך. תכניס הוויה בחיים שלך. והחיים שלך יתחילו להיות מתוקים יותר.
אבל בתכניס הוויה זה כאילו הלימוד של הזוהר. אני לא יכול להכניס, אני לא יודע לתפוס הוויה.
אתה צריך להבין שאתה בעולם הזה חסר נשמה. אם אתה נותן לקדוש ברוך הוא שם הוויה להיכנס לך בחיים, תתחיל ברעיון הזה קודם כל. אחרי זה, איך להביא את זה, כמובן של דרך הלימוד. נכון? אז זה, לימוד הסוד. לכן על כן בני ישראל יוצאים ביד רמה. מה זה יוצאים ביד רמה? מי יוציא אותם? יד רמה. מה זה יד רמה? תגיד ביד. בידו. היד הרמה. היד הגדלות, היודלת, יד, כן, של גלות ג' פעמים יד, שם מבית, זה יד רמה, זה יד עליונה שמוציאה אותי, היד הגדולה, שבת הגדול. מה זה שבת הגדול? מי גדול? לא השבת, נכון? אם זה היה שבת, הייתי אומר שזה שבת הגדולה. מה זה שבת הגדול? השבת של מי שנקרא גדול. מי נקרא גדול? הקדוש ברוך הוא כשהוא מתגלה בגדלות. אם אתה מגלה אותו בקטנות בשם אלוהים, אז מה עשית בשבת הגדול? אתם רואים, זה סתרתי דסתרי? כלומר, מה אתה צריך לגלות בשבת שתבוא? י' כו' כ', רק חסדים, רק גדלות, מוחין. אתה צריך להיות בגדלות בשבת הזאת. אם לא, אתה לא תוכל להכשיר את המנטל שלך להיכנס לפסח ביום שני בערב.
צריך להיות עצוב כשלומדים את זה.
אסור להיות עצוב.
אי אפשר, אני אומר. לא שעשו, אי אפשר.
נכון. השם ילחם לכם ואתם תחרישו. מה זה השם י' כו' כ'? ראשי תיבות י' כבבקה, השם, ילחם, לכם, תשימו לב, ראשי תיבות של שם קדוש, שנקרא למד יוד למד יוד. כן, מה זה יוד למד יוד? אתם זוכרים? יש לכם ספר של עין בית שמות, לא?
זה שם השני.
אז מה הוא מסוגל? הנה, המסוגל לבירור ולהעלאת הניצוצות. כלומר, לא, הוא לא קורא, יש לו גם הוא קורא, אבל הוא שכח מה שכתוב בספר. לא חשוב. יש לכם ספר בבית, נכון?
כן.
אז תפתחו אותו. יש לכם ספר עם עין בית שמות. רבותיי, זו עבודה קשה מאוד בשביל להוציא ספר כזה. הכל בסייעתא דשמיא. השם הזה הוא מסוגל להוציא את כל המיץ שגנוז במדרגה מסוימת. כלומר, הוא מסוגל לברר ולהעלות ניצוצות. כלומר, אם אני עכשיו במצרים, במדרגה של מצרים, אני צריך להעלות משם ניצוצות או לא? בטח. אז אני משתמש בשם הזה. השם הזה הוא המסוגל לדבר הזה. במגלה עמוקות, כן, מי כתב את ספר מגלי עמוקות? חננאל, מזל שיש לו שם את כל הרובוט הזה. רבי נתן
נקנה לך אחד יותר טוב, נראה לי זה איתי מדי.
נטע שפירה. רבי נתן נטע שפירה. כן.
עוד פעם אתה מתחיל?
במגלי עמוקות, רש פרשת בלק, השם למדיות, למדיות קודם כל, רומז על ייחוד קודשה בריחו בישראל. כלומר, כל פעם שאתה אומר לי, לי, אתה בעצם רומז למדרגה של חיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. הרי את מקודשת לי. כלומר, במילה ישראל חייב שיהיו שתי האותיות האלה, לי. כל מי שיש לו את שתי האותיות האלה בשם שלו, הוא עוד יותר צריך לעשות את העבודה הזאת לחבר י' כ-ו' עם כנסת ישראל בחיים שלו. זאת
בכלל.
העבודה שלו.
לזיווגים בכלל,
כן? בכלל. כי למד היא מגדל הפורח באוויר.
הכי גבוהה.
מורה על הקדוש ברוך הוא. עיין זוהר חדש שיר השירים. ויוד מורה על עם ישראל נקודה קטנה. כלומר, האות הכי גדולה והאות הכי קטנה זה לי. זה הסוגריים של המציאות. אין יותר גבוה מל ואין יותר קטן מיו. זאת אומרת שכשאתה אומר למד יוד, מה עשית? חיברת את הכי גדול עם הכי קטן. הדרך הכתוב כי אתם המעט מכל העמים. אתם הכי קטנים. לכן הקדוש ברוך הוא בחר בכם. אני רוצה אישה קטנה. והוא מאמר הכתוב, ולא שמחת אויביי.
לי.
למה? לי. למה האויבים שלי לא יכולים לשמוח? כל הזמן הם מכינים פיגועים ולא מצליח להם, ברוך השם. כמעט 99.9% לא מצליח להם. מה שאתם רואים בפיגועים זה רק מה שחוצה את, 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 את הקיר. רוב הדברים לא מצליחים, שתבח שמו לעד, פלא פלאות. למה? למה לא שמחת אויביי? בגלל שלי, בגלל שיש חיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, הוא שומר עלינו כל הזמן. שלא יוכלו לעשות פירוט חלילה בין קודשה בריחו וישראל. כל הזמן צריך לשמור על שתי האותיות האלה. אך הכל צריך להיות על ידי התארותא דלתתא מעם ישראל. בחינת מים נוקבין. כלומר, אם אני לא רוצה בחיבור הזה, הקדוש ברוך הוא יכול לבוא לאנוס אותי בכוח? לא. אז לכן האותיות לי לא מספיקות. מה אני צריך לעשות? עוד י' לפני. אמרנו שי' זה ישראל, נכון?
כן.
אז עכשיו, מה אני שם את האות של ישראל לפני הלמד? ואני שומע אותה גם שאחרי הלמד. אז יוצא לי השם י' למד י'. הבנתם?
למה השם של האי משתמש ב...
השם של?
של האי משתמש בפעמיים למד י'.
בדיוק זה העניין. כלומר היא גונבת, כל הרעיון שלה זה להפוך את הלמדיות של כנסת ישראל לחיבור בין הכנסת ישראל לשכחה.
זה למד יוד למד.
לאן זה הולך? למדרגה שאין לה תכלית, לטף. חס ושלום, 400 איש עמו זה הקליפה.
כן, אבל אצלה זה הפוך.
היא סוגרת את הכל.
זה גדול, קטן, גדול.
לכן השם י' למד י' נרשם גם כן בתחילתו י' המורה על התארותא דלתתא מצד ישראל. הבנתם איך בנינו את השם עכשיו? והנה כאן לא היו צריכים ישראל התארותא דלתתא כדי איתה בזוהר. ואתם תחרישון? כלומר ביציאת מצרים לא היה מצב כזה. כל מה שאמרתי לכם זה במצב שאחרי. ביציאת מצרים לא הייתה התעוררות בכלל. מי עשה את כל הגאולה? הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. אני ולא אחר. אני ולא שליח. על כן נרשם השם בראשי תיבות, אדוני יילחם לכם. לומר שביציאת מצרים הכל היה מלמעלה, בגדר נס, למעלה ממדרגת הזמן, בלי התארותא דלתתא. זה הסוד של הגדלות שהייתה לנו ביציאת מצרים. דבר כזה הוא דבר שיכול להימשך לאורך זמן?
לא.
ולכן, אנחנו לא אומרים הלל, אלא ביום הראשון של פסח. היינו צריכים לומר הלל כל השבוע, נכון? למה אתה לא אומר הלל? אל תגידו לי, אנחנו אומרים. הלל בדילוג זה לא הלל. הלל שלם זה הלל. מתי אני אומר הלל שלם? באיזה חג? כל השבוע? רק בחנוכה. מעניין, זה לא מדאורייתא בכלל. מדי רבנן. כלומר, יש לי חג מדי רבנן שיותר גדול מפסח. מה זה אומר?
שיש חוסר.
לא שיש חוסר, אני הולך לצד החיובי. שחנוכה זה הגאולה האחרונה. זה הסוד. זה פה, זהו, זה פה. בנוסח הקידוש של שבת. תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי עיקר המשכת הקדושה הוא בבחינת התחדשות וההתחלה. על כן כל המצוות וכל התורה תלויים ביציאת מצרים. אין משהו אחר. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. גם הקדוש ברוך הוא כשהוא מתגלה במתן תורה, על מי הוא מדבר? על יציאת מצרים. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מה, אתה לא יכול להגיד לי אנוכי השם אלוהיך הבורא את העולם, כן? המחיה את הכל? לא, זה מה שיש לך בכרטיס ביקור שלך.
כי בלי זה אין י' כ' ו' כ'.
לא נכון. אתם לא יכולים להאמין לי אם לא הייתם. אם הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו במתן תורה אנוכי בורא העולם, מה יגידו לו? לא היינו פה. מאיפה אני יודע? תוכיח. אז מה הוא כן? תראו איזה אלוהים אמינים יש לנו. איזה אלוהים אמין. הוא אומר, אני לא הולך עכשיו להגיד לך שאני... אני הולך להגיד לך מה שראית. לפני 50 יום, ראית שהוצאתי אותך מארץ מצרים?
אני האלוהים.
אני אותו אחד עכשיו שנותן לך את התורה. וזה חידוש עצום. למה? עכשיו אמרתי לכם סוד גדול. לא יודע אם תפסתם. מה תפסתם?
שזה תלוי בנו.
שהרמטכ"ל הוא גם הרב. מי שנותן את התורה עכשיו, כלומר הדתי, האלוהים הדתיים,
זה לא אהרון, זה משה.
זה אותו אלוהים שהוציא אותי ממצרים, כלומר ב... למה הוא היה, הקדוש ברוך הוא דמה במצרים? למי הוא היה דומה?
מזקן.
לא! ליציאת מצרים. למי? ללוחם עם זקן שחור, צעיר, כלומר חייל, לוחם. ובמתן תורה למי הוא דומה, אומר רש"י? לזקן עם זקן לבן, מלא רחמים, ראש ישיבה. אומר, אתה רואה את הראש ישיבה הזה? הוא גם לוחם בצה"ל. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר הרמטכ"ל והמשיח זה אותו אחד. אותו אלוהים. כלומר, האלוהים הלאומיים הוא לאומי דתי. אל תפריד לי. כי יציאת מצרים היא סוד ההתחלה, חידוש הבריאה בהופעת עם ישראל. התחלת המשכת הקדושה. לא הייתה קדושה בעולם לפני שעם ישראל מופיע. לכן, אם עם ישראל לא מקבל את הדבר הזה, לא רוצה לעבוד את זה, לא רוצה לעשות את זה. מה קורה? כל העולם חוזר לתוהו ובוהו. זאת אומרת, שכל העולם נברא בשביל מה? בשביל יציאת מצרים, הופעת עם ישראל, שאחרי זה ייתנו להם את המסר, כדי להוליך את ההיסטוריה של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אתה לא רוצה לקבל את זה? אין עולם בכלל, סתם בראתי. חבל על הבריאה. לכן קריאת ים סוף ותביעת מצרים וקבלת התורה וימי הספירה, כל זה איפה זה כלול? ביציאת מצרים. כלומר, יציאת מצרים כוללת את כל ההיסטוריה.
הבא.
העולם עכשיו. נברא עכשיו. זהו. אנחנו עכשיו בראש השנה.
בצד מוזלת אומרת כל ההיסטוריה, כל העתיד של...
לא, כל ההיסטוריה. כל מה שהיה לפני...
עד, נוח,
כל מה שהיה לפני היה פרה-היסטוריה. ההיסטוריה האמיתית מתחילה ביציאת מצרים. זה החידוש. בסדר? יציאת מצרים מבחינת מעיין הנובע, שהכל תלוי במקורו. על כן מוטל על ישראל להזכיר לעצמם המקור בו כלולים כל הדברים. כל הזמן זכר ליציאת מצרים. אתה חייב לזכור את זה. זה מנטרה. אבל זה לא צריך להפוך להיות איזה מנטרה שאתה סתם אומר אותה ושכחת מה זה אומר. הכל תלוי בזה. לא יצאת ממצרים, אל דבר איתי בכלל. אתה לא יכול להתחיל לדבר בכלל. ההיסטוריה לא התחילה. וזה בכלל. ובפרט, כל אחד ואחד מישראל צריך להזכיר לעצמו ההתחלה השייכת לו. מתי התחלת לחיות? תגיד לי מתי היציאת מצרים שלך? מתי התחלת בפעם הראשונה לצאת ממצרים? אתם זוכרים את היום הזה? אם אתם לא זוכרים, חבל. למה? אם אתם לא זוכרים, חבל. למה? כי אתם בעצם לא יכולים להתחבר להתחלה, למקור שנעשיתם בפעם הראשונה של החיים שלכם, מי שאתם באמת. אתם הבנתם את הרעיון או לא? כשם שאני כעם מזכיר כל פעם שאני שותה, עושה קידוש, עושה משהו, זכר ליציאת מצרים הכללית, ככה אני צריך לזכור את יציאת מצרים הפרטית שלי. ואם אני יודע מאיפה יצאתי ממצרים, ומי הוא המשה רבנו שלי בחיים שלי היום, מי גרם לי את הסוויץ' הזה, אני צריך כל יום להזכיר את זה לעצמי. כי זאת ההתחלה שלי. ואם אני מחובר להתחלה הזאת, אני יכול למשוך משם חסדים. כל הזמן. אז תעשו עבודה פנימית. זה יכול להיות חלק מהסדר של הפסח. תשאלו כל אחד בבית, מתי היה לך סוויץ' אם בכלל, או שעוד לא התחלת, בחיים שלך? מי גרם לך לשינוי הזה? מי עשה לך סיבוב במוח? זהו. מעכשיו אתה אדם חדש.
וזה מתחיל בזה שתמנת משהו בחול?
כן. כן. כלומר, אתה יודע להפריד, להבדיל, בין המדרגה הזאת למדרגה הזאת. לכן הנקודה הראשונה בחיים שלך, ההתעוררות הראשונה, כשנדבה ליבו לגשת אל הקודש. מתי התחלת באמת לגשת לקודש? מי עשה לך את הסוויץ' הזה? ומה אתה צריך לעשות שם? הלל. כלומר, להודות, או לסיטואציה הזאת, או לאדם שעשה לך את זה. יכול להיות שזה בן אדם. ואף שנקודה זו נראית קטנה, כן, זה היה פעם אחת, בקטנה, מה?
אז זה השיעור של החיים שלך.
נכללים בה כל המצוות וכל המעשים הטובים הבאים אחריה בלבוש הזמן. פלא פלאות, רבותיי.
כן, אז בצרציתי של הרב, וכאילו אם אני לוקח את יציאת מצרים, אני יכול לראות את כל ההיסטוריה, כולל גם מתי יהיה הגאולה, שזה כניסת ישראל.
נכון, הכל גלול שם. הכל גלול שם. הרי משה והמשיח זה אותו אחד. אז מבחינתך, מי זה המשיח? מי שגרם לך לצאת ממצרים הפרטיים שלך. בסדר? אתם יודעים למה יש איסור בזוהר, שאנשים לא יודעים אותו. הזוהר אומר שאסור להתפלל ליד הרב שלו. אם יש לך רב מובהק, לא טוב להתפלל לידו.
למה?
מה זה התנסות?
למה?
מה אתה? מה הפוינטה? כי אתה לא תן לו מקום?
כי פשוט מאוד, הרב שלך, אתה צריך להתנהג אליו ביראה כל כך גדולה, שכשאתה בעצם עכשיו מתפלל בעמידה, במקום להתפלל לקדוש ברוך הוא, אתה תחשוב כל הזמן על היראה שיש לך מהרב כי הוא לידך. ואסור להתפלל לרב, אתה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, אז עדיף להיות במקום מרוחק קצת.
זאת אומרת
כדי להתנקות מהפחד, מהיראה שיש לך מהרב. תראו איזה יחס צריך
שיהיה. זה לא תקין, זה מחלה.
לא, זה תקין.
למה תקין?
כי ככה צריך להיות.
אבל אתה צריך לראות מעבר לרב.
מורה, רבך כמורה שמיים. ככה כתוב.
הרב הוא יכול להיות קישור.
זה תקין, אבל לא בתקינה.
מבחינתך זה צריך להיות מי שמביא לך את השמיים לארץ.
אבל בסוף אתה אמרת לי שאנחנו עובדים את תורת הרב ולא את תורת האב. צריך להיות מעל, להפנים את מה שאמרת.
אתה צריך לדעת שהוא מי שמתרגם לך את הערכים האלוהיים למציאות שלך. הוא זה שעשה לך את התיווך הזה. אתה לא צריך לעבוד אותו, לכן הוא מפריע לך כשהוא יותר מדי לידך. אתה צריך לחזור לשורש האלוהי, לעבוד את השם. על כן מוטל על ישראל להזכיר לעצמם את המקור בו כלולים כל הדברים. והמקור הזה הוא יציאת מצרים. וזה בכלל. לכן בפרט כל אחד מישראל צריך להזכיר לעצמו את הדבר הזה. גם זה על דרך הכתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. כלומר, מתי אתה צריך לזכור את ההתחלה הזאת? כל ימי חייך.
הרב, דרך
אגב,
זה
צריך
להגיד. בגלל זה שחוגגים את היום הולדת שלנו.
נכון.
כי זה גם יציאה מבטן.
נכון, נכון, זה לידה. לידה, זה יום הולדת של עם ישראל, נכון.
וגם ההתחלה של
היציאה. נכון, נכון. שכל ימי חייו של האדם יש להזכיר לעצמו הנקודה הראשונה וההתעוררות הראשונה נקראת יציאת מצרים אצלו, אצלו. ואתם חייבים לדעת מתי זה קרה לכם בחיים. במיוחד בגילאים שלנו, כן? מילא ילד צעיר, הוא אולי עדיין לא יצא. הוא לא יודע. אז תספר לו, אני יצאתי ממצרים ביום שפגשתי את, ביום שנכנסתי אל, ביום שעשיתי כך. תגלו את זה לילדים שלכם. בליל הסדר, תספרו לכם, להם, את יציאת מצרים שלכם.
הופכים את זה למוחשי.
כל התחלה נקראת יציאת מצרים בחיים שלך. מתי התחלת ל? וזו כוונת אומרם זל, וזהו סוד תחילה למקראי קודש. תחילה למקראי קודש. תחילה לכל מה שנקרא קודש. זכר ליציאת מצרים. הבנתם את הרעיון? למקראי הוא לשון המשכה. כלומר, אם המשיך משהו בחיים שלי, אם נמשך עליי משהו, זה התחיל יום אחד ביציאת מצרים הפרטית שלי. שהתחילה במצרים, ביציאת מצרים הכללית של עם ישראל. כי אין אפשרות אחרת. הכל התחיל משם. בזכות זה שהייתה יציאת מצרים כללית לעם ישראל, יכולות להיות כל מיני יציאות מצרים, לכל העולם, לכל הדורות. וזה זכר לראשונה. אבל אצלי מתי זה קרה לי עכשיו, שנולדתי? זה קרה לי לפני 20 שנה, כשנפגשתי עם, לא יודע מה. בסדר? לכן למקראי קודש, זכר למקראי קודש, הוא לשון המשכה. להמשיך הקדושה בהזכרת נקודת ההתחלה, שהיא המקור הנקרא יציאת מצרים, בכלל ובפרט. על ידי זה נמשכת הקדושה כמו שהיה ביציאת מצרים. כלומר, למה אני צריך לזכור את זה? לא רק כדי להגיד תודה לאותה מדרגה שקרתה לי, אלא כי משם אני יכול עוד היום למשוך את החוט של החסד שמשך לי בפעם הראשונה ששינה לי את החיים. זה הרעיון. זה לא לזכור סתם זיכרון באלמה. אלא אני הולך לאותה מדרגה ברעיון שלי ואני ממשיך למשוך משם החסדים. כי שם באותו יום, אם תזכרו טוב, היה לכם התעוררות של וואי, וואו. למה היום יש לך... איפה הוואו שלך היום? לך לשם, תזכיר לעצמך את הוואו. כן, וואו זה וב, כן? ככה צריך להגיד וואו. בעת יציאת מצרים התחילו להתפשט מוחין דגדלות ולהעיר בעולמות ובנשמת האדם. אז הסתלקו המוחין דקטנות מן המציאות, לפחות לרגע אחד. כלומר, באותו רגע שאתה מתעורר במוחין דגדלות, אין מקום לקטנות. כלומר, ביציאת מצרים אתה לא צריך לדאוג בכלל לשום דבר, כי אתה כל כך בחוויה של גדלות שאתה לא מרגיש חיסרון. מתי זה קורה לנו? כשאתה בקרבתו של בן אדם גדול, אפילו הבעיות שלך שכחת מה באת לבקש, שכחת בכלל מה רצית לשאול. זה לא שאתה מתבייש. האור כבר מכסה את כל החסרונות. אתה לא מרגיש את החיסרון כבר. לכן אתה מסלק את כל המוחין דקטנות מן המציאות, וכך התאפשרה יציאת מצרים. איך יכולים לצאת ממצרים? הרי זה בית עבדים. כולם שם כבר 200 שנה. 210 שנים. איך אתה בא ויכול למחוק את זה? איך? על ידי הערה של אור גדול. בשנייה אחת, מה קורה? אתה שוכח את כל הכאבים. שנייה אחת של עושר אמיתי, באותה שנייה, באותו רגע, באותם 3-4 דקות, אין לך שום חיסרון, נכון? אם היית יכול להמשיך את החוויה הזאת כל הזמן, תמיד היית באותה מדרגה.
אתה ממשיך אותה להרבה זמן.
הלוואי, הלוואי.
זה בריאות פיזית.
הלוואי. הרבה אנשים חווים את הגדלות הזאת, ואחרי זה חוזרים לדיכאון עוד יותר עמוק מהנסיעה הגדולה הזאת. הרעיון הוא, כשנסעת למעלה, תמשוך איתך, תגנוב שם אבנים יקרות, תחזיר אותם לחיים של מחר. כי אתה יודע שמחר אתה תחזור למדרגה של מועקה, של חיסרון, של הרגשה של חוסר. אז אם אתה אדם חכם,
קח צדה.
תיקח, כשאתה שם בעולם הגדול הזה, בגדלות הזאת, קח צדה לדרך. תגנוב כמה שאתה יכול שם. עניין זה מתעורר כל שנה מחדש. מתי? בליל הסדר. בליל הסדר תנצלו את זה. אל תחמיצו.
זה מה נקרא ביצוא ברכוש גדול?
כן. כן. מה אתה אומר?
צריך לקרות לנו כל שבת.
זה צריך לקרות כל שבת. לכן גם מצרים, יציאת מצרים נקראת שבת. פסח נקרא שבת. זה אותו דבר. אז מתעורר כל שנה מחדש, כי שמו יתברך הוא הנותן כוח וחיות לכל הנאצלים. זאת אומרת, י' כו' כ', אל תשכחו, זה השם. שיביתי השם י' כו' כ' לנגדי תמיד. בבהירות אין סוף ברוך הוא, וזה תענוג גדול לפניו יתברך. כן, אתמול כתבתי שיעור, אני משתף אתכם, כן? ממש בצניעות בינינו, כן? כתבתי שיעור, ואמרתי לאשתי, מה האדם, התענוג הכי גדול שהוא מכיר בעולם הזה, זה בזמן החיבור עם אשתו, נכון? אמרתי לה, את רוצה להאמין לי? אני עכשיו אותו דבר כל הזמן בלימוד. היא אמרה לי, זה כיף לך. משהו, פשוט משהו. אתמול בלילה. אתמול בלילה, כתבתי. והייתי בהי-הי-טרל-לי. וזה תענוג גדול. לפניו התברך, והוא מגודל הדבקות שיש לכנסת ישראל עם אביהם שבשמיים. ומתהרים ומשעבדים עצמם להיות מרכבה לשכינה. אני רוצה להיות מרכבה לשכינה הזאת. וזה גורם שמחה עצומה לפניו התברך, וכל טיבו וכל חדו. טיבו וחדו, כלומר כל השמחה, כל הטוב שבעולם. ואז מאיר באורו הזך והבהיר לכל העולמות, וכולם מתעלים בסוד אני לדודי ודודי לי. להשפיע שפע רב טוב מן החוכמה העליונה. זה המוחין דגדלות, זה שם הוויה. זה המצות. המצות זה שם הוויה, רבותיי. זה אבא. היין זה אמא. וכל הזמן צריך לדאוג לחבר ביניהם. אלו הם המוחין דגדלות. עיונים רוחניים ונעלמים המתגלים על ידי עוז ותעצומות אלוהים על יראיו. מעידך כל ריחוק משורש חיותם, אדם שמתרחק חס ושלום משם הוויה, כמו פרעו, פרעו לא יודע את שם הוויה, מה זה אומר? זה סגנון חיים שלא מודע למציאות של שם הוויה. זה נמצא בנו? כן. כל פעם שאתה שוכח את המדרגה הזאת, אז אתה בדיכאון, אתה בדיקי. אם אתה בדיקי, מה זה אומר? שבאותו רגע, בשלוש, ארבע דקות, או בשעה, או ביום, או ביומיים, שאתה נמצא בדיכאון, אתה בלי שם י' כ' ו' כ'. לכן אתה בדיכאון, כלומר חסר לך י' כ' ו' כ', צריך הזרקה. צריך להמציא כדור שכתוב עליו י' כ' ו' כ'. כשאתה בולע אותו, אתה במוחין דגדלות. לכן האדם שאין לו את זה, מסיר את השמחה ואת החדווה, ומאיר להם אור קטן, דרך חלונות ומסכים, להחיות את העולמות לפי שעה, דרך הכרח כביכול. כלומר, רק שלא תמות. מציץ מן החרקים.
אז זה חג בכפייה, כאילו, חג בעצבות, חג בכוח.
זה לא חג בכלל. אתה עושה, כביכול, אתה עושה טובה למישהו. וזו בחינת עצבות בה נאחזת הקליפה.